אנחנו בפסוק, בפרק הראשון, בפסוק העשירי. שלמה המלך אומר ככה. הפסוק מחולק לשתי פסקאות. הפסקה הראשונה, יש דבר שיאמר, ראה זה חדש הוא. הפסקה השנייה, כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. זה מין דו שיח. אחד אומר, אני רואה פה דבר חדש. והשני עונה לו, אין פה שום דבר חדש, זה כבר היה לעולמים, זה כבר היה פעם. אז זה דו שיח, וזה דו שיח שאנחנו ננסה לבאר אותו לאור ביורי קדמוננו בכמה פנים. יש המון ביורים לפסוק הזה, אני בחרתי לפתוח בביור שמביא אותו הבן איש חי, רבי יוסף חיים מבגדד. הוא מפרש את הפסוק הזה על התורה. אנחנו יודעים מה שחז"ל לימדו אותנו, שהתורה היא הדפטראות והפנקסאות של העולם. פירוש, התורה היא הלוח הארכיטקטי שממנו ברא הבורא את העולם. כלומר, התורה קדמה לעולם. ועל פי התורה הוא ברא את העולם. הטענה היא שבתורה יש הכל. מה פירוש יש הכל? לא תמיד אנחנו רואים את הכל, אבל ישנו הכל גם ברובד הנסתר שבה. אתה לא תמיד תגלה אותו. כל העתיד רמוז שם, נמצא שם, ברובד כזה או רובד אחר. עכשיו, בתורה עצמה אנחנו יודעים שיש את גם ביחס אלינו יש את החלק הגלוי ויש את החלק הנסתר. החלק הגלוי זה מה שכתוב, מה שנקרא הפשט, מה שכתוב, הבנת הנקרא הפשוטה. ויש את החלק הנסתר. אז כשאדם ילמד, ככה מפרש הבן איש חי, ילמד את התורה, יש לו אופן לראות אותה ברובד הפשט, ויש לו אופן לראות אותה ברובד הפנימיות. אני רוצה לתת דוגמה. אתם בטח כולכם שמעתם על המשנה המפורסמת במסכת בבא מציעא, פרק השני. שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, וההלכה שנפסקה יחלוקו. הבעל שם טוב נתן לתלמידים שלו פעם שיעור, והסביר להם שאת המשנה הזאת כנתינתה, כמו שהיא כתובה לפנינו, לומדים לא רק פה למטה, בעולם הזה, אלא גם מה שנקרא בלשון התלמודית במטיבתא דרכיא, כלומר בישיבה של מעלה. אבל בישיבה של מעלה אין משמעות לתלית ואין משמעות ליחלוקו במובן הפיזי. הם לומדים את אותו דבר במובן רוחני מופשט. אז הם שאלו אותו מה, איך זה מתפרס שם. אז הוא אמר להם, בבריאה, מאז החטא הקדמון, חטא עץ הדעת, נתערבב הטוב ברע, בכל התחומים, בכל הרובדים. והעבודה היא לשלוף דברים חיוביים שנמצאים כאן בעולם, והם נמצאים מחוסים, נעלמים, גלומים. בשביל זה הקדוש ברוך הוא שלח את המין המדבר, שלח אותם כאן לעולם, בכדי למצוא, למצות מהעולם את הטוב שיש בו ולגלות אותו החוצה. מה שנקרא היום, לגלות את האמת בכל תחום שהוא. בגילוי של האמת הזה, זה הגילוי הניצוץ, העבודה הזאת של גילוי הניצוץ, יש לפעמים כמה אנשים שהם שותפים לגילוי ניצוץ אחד. יש לפעמים שאתה רוצה לשכנע מישהו לעשות איזושהי עסקה, או אתה מנסה לשכנע מישהו לעשות איזשהו שידוך, אז אתה מציע לו. או לקנות אפילו דירה. הצעה פעם אחת באה, פעם שנייה באה, פעם שלישית באה, פעם רביעית באה. זה כל כך הרבה פעמים חוזר, אז הוא אומר, טוב, בוא, נלך לראות על מה מדובר. אז אדם הולך רואה ומוצא חן בעיניו, והוא רוכש את הדירה הזאת. אז גם מבחינת החוק, אבל בפי תורה זה בוודאי ככה, כאשר יש כמה מתווכים שהם כולם השתתפו באיזושהי רמה בסיוע הנפשי והמעשי שאתה היית צריך בכדי להגיע לקנייה, הרכישה, אז אתה אמור בעצם לחלק את התשלום בין כולם. למשל, מה שמקובל אצל מתווכים, זה שיש מתווך ראשון שהציע את ההצעה, ויש מתווך שאחר כך, נניח, הציע את ההצעה, הראה לך את הדירה, לא נראה לי עכשיו. כעבור חצי שנה, עוד פעם, מתווך נוסף, נתן, הראה לך את הדירה, ובסוף ראית, השתכנעת שאין משהו יותר טוב מזה, ורכשת את הדירה. טוב, אז אני מדבר כעת מצד ההגינות של התורה, אני לא מדבר מצד החוק, את החוק... מצד ההגינות של התורה, התורה טוענת שהראשון מגיע לו שליש. מהסכום האחרון, זאת אומרת, נניח מדברים על חצי אחוז, או על אחוז, או על אחוז וחצי, לא משנה מהקנייה, אז שליש מהסכום הזה, שהאחרון ייקח, הראשון יקבל. למה? מפני שבאיזשהו מקום הוא עשה את העבודה על הנפש שלך. הסיכום שאתה בסוף קנית, רכשת את הדירה, לא בא מה שנקרא על בטן ריקה. היה איזשהו תהליך, ואנחנו לא אנשים שמגיעים תמיד להחלטות שלנו בצורה ישירה ומהירה, אז הוא גם היה שותף. בשידוך זה ממש משמעותי, זה יכול להיות... היחס, אני מדבר במובן ההלכתי הטהור, מתווך ושדכן, יש להם אותו דין, קודם כל. כי הם עושים את אותו דבר. יש אדם שמתווך לך בית, יש בן אדם שמתווך בבני זוג, זה... סתם ככה להרחבת הידיעות. יש בזה הבדל, אנחנו לא מעודדים את החלוקה הזאת שבין אשכנז לספרד, אבל החלוקה הזאת הייתה קיימת בהנהגה של היחס לשדכנים. בספרד היה מקובל שעושה את השידוך לשם שמיים, איך זה היה נקרא, ולא מקבל על זה כסף. באשכנז היה מקובל שמקבלים על זה כסף. הסיבות היו כלכליות לגמרי, מפני ש... באשכנז היה הרבה, מה שנקרא אירופה, הם סבלו מאוד מאוד מבעיות, בעצם לא אפשרו להם לעסוק בשום תחום. לכן העסק היחיד שיהודים עסקו בו היה להלוות לגויים כסף בריבית. ובספרד הם חיו בהמון רווחה והמון סימפתיה מצד השכנים שלהם. אז הם לא הרגישו צורך שהם צריכים לקחת על דבר כזה כסף. אבל ככה היה הסדר. אז במובנים מסוימים העסק הזה נמשך עד היום. ספרדים קצת התקלקלו מאשכנזים, כמו בהרבה דברים. אז אחד הדברים זה שהם לקחו, הם לוקחים כסף על שידוכים היום גם כן. אבל ביסוד, כאילו, הם לא היו לוקחים, זה נכון. רואים בפועל שוב אני אומר, בעולם החרדי שהמפגש הוא לא מפגש טבעי, אז זה מסייע מאוד. זאת אומרת, הממוצע הזה שמשתדל בשבילך, אתה אומר לו מה אתה מחפש, מכל הבחינות, והוא מביא לך רק הדברים שיכולים להתאים לך, הם מבחינת הגיל, והם מבחינת המשפחה, והם מבחינת... כל הבחינות, זה מקל עליך הרבה. אז בהחלט לוקחים כסף, לא ניכנס כעת למחירים. אז מה תהיה החלוקה לפי זה? לפעמים קורה שבן אדם הציעו לו הצעה אחת 10 פעמים, עד שהוא הציעו לה משהו כזה, כן. יש לי שכן כזה, שאשתו לא רצתה לשמוע עליו, הוא לא מתבייש לספר את זה. אני חושב שהציעו את זה, ככה הוא מספר, 8 פעמים. הציעו לה 8 פעמים, וכל פעם זה חזר, וכל פעם זה חזר, בסוף היא נכנעה. זאת אומרת, מה זה נכנעה? היא נכנעה להיפגש איתו. לא שהיא כבר נפגשה. היא לא נפגשה איתו אף פעם. זה לא היה נראה לה. טוב, אז זה אותו עניין של השליש הראשוני והשני שליש של מי שגמר. מי שגמר יש לו את הזכות הזאת. קיצור, אמר הבעל שם טוב שהרעיון הזה של אנשים שמשותפים, התלית זה חפץ פיזי, אבל זה לא רק ויכוח על, 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 על דבר פיזי. יש אדם שהצליח לגרום, בוא נאמר, מורה, מורה בכיתה יכולים ממש לראות את זה. יש לך ילד שבא מבית מאוד קשה, ויש לו את כל הנתונים להיות ממש ילד מופרע, והוא גם כן מתקדם יפה בכיוון. אבל יש איזשהו מורה או מורה שמלמדים אותו, ולקחו אותו, כמו שאומרים, כפרויקט. והשקיעו והשקיעו והשקיעו, ובוא נאמר שיכול מאוד להיות שבשנה הזאת שהשקיעו לא ראו שום תוצאות. אבל המורה של השנה הבאה גם כן החליט שהוא מתקדם בעניין, או גם הלך בכיוון או מה, והוא, איך אומרים, בסוף הילד נכנע, הטוב התגבר על הרע, ואז יש ממנו, איך אומרים, תוצאות חיוביות לכל החיים. עכשיו, מי בעצם, הקדוש ברוך הוא בנה את העולם, אחד מעיקרי האמונה, זה שכר ועונש. זאת אומרת, עונש אנחנו מכירים, את שכר, יש גם שכר על פעולה טובה שאדם עשה. פעולה זו נקראת, פעולה זו שעשתה המורה, עשה המורה, הפעולה הזאת נקראת הוצאת ניצוצות. אין אדם שאין בו טוב. כל אדם יש בו טוב. השאלה עד כמה אנחנו משקיעים כדי להוציא את זה. אז המורה הזה השקיע להוציא, אבל הוא לא עשה את זה לבד. זה לא היה יכול לצאת לבד לולא השתתפות של כמה. לפעמים זה השתתפות של המורה וההורים, לפעמים זה השתתפות של המורה והמורה של השנה הבאה, ולפעמים זה איזשהו אדם שאף אחד לא יכול לשער, שאמר איזה מילה במקום הנכון לילד, וגרם לו להתקדמות הזאת. אז הנשמות הללו, ככה פירש הבעל שם טוב, מגיעות לבית דין של מעלה, וזה שניים מוחזים בתלית. התלית זה לא התלית הגשמית, אלא את, במעשה הטוב הזה שהם עשו, כל אחד מושך. ובבית דין של מעלה גם כן יושבים ובודקים כמה תפיסת יד יש לכל אחד מהם בבחינה אמיתית, כמה כל אחד מהם השקיע בכדי לגרום לילד או הילדה האלו להתקדם בטוב שאליו הם הגיעו. זאת אומרת, מבחינת הנפש אנחנו לא יכולים לשפוט את זה. זהו, ככה זה יוצא. היחלוקו זה בשכר, וזה יכול להיות, אבל זה לא יהיה יחלוקו של 50-50. בבית דין של מעלה יודעים לשפוט גם את התוצאות במובן האמיתי יותר. כן. עד כמה הייתה ההשקעה שלך, כמה היא השפיעה על הנפש של האדם הזה. אז אתה בעצם סייעת לגילויו של ניצוץ חיובי פה בעולם, ועל זה מגיע לך שכר. וזה ככה הוא פירש, שכך לומדים את המשנה הזו שם. אז העניין הזה מפרש הבן איש חי את הפסוק כך. אנחנו יכולים להסתכל על המשנה, בוא ניקח, זה הדוגמה שעומדת לפנינו, אנחנו יכולים להסתכל על המשנה במובן הפשוט שלה, שניים מוחזים בתלית יחלוקו. אנחנו יכולים להסתכל על המשנה במובן הרוחני שלה, שניים מוחזים בנשמה יחלוקו. כן? אז כשאתה מסתכל רגע על הפירוש החדש, לפני שלמדת את הפשט של המשנה, ואתה אומר, זה מעניין כזה, דו שיח של נשמות ועל ניצוצות, ניצוצות חיוביים, ניצוצות חיוביים, זה מעניין. אז אומר לך שלמה, אתה רואה פה, אתה נדמה לך שאתה שומע פה בתורה איזשהו דבר חדש, זה לא חדש. זה קיים ברעיוניות קודם בעניינים פה בעולם הזה, רק שעכשיו זה נראה לך חדש. מה הכוונה? לעתיד לבוא, כשאנחנו, את כל התורה שאנחנו לומדים, לא נלמד ברובד הפשוט והחיצוני שלה. בוא נאמר, שור שנגח את הפרה, יחלוקו. שור שנגח את הפרה, נמצא עוברה בצידה, ולא יודעים אם העובר נפל כתוצאה מהנגיחה, או שהוא נפל עוד לפני הנגיחה, וזה נפקא מינה, זאת אומרת, זה יהיה הבדל כמה צריך לשלם בעל השור שנגח. כל הסוגיה הזאת לא נלמד אותה לעתיד לבוא, ככה נמסר לנו, לא נלמד אותה ברובד הפשטני, משום שהשור, אני מרגיש שאני חייב להקדים, גם היום השור הוא לא שור והפרה היא לא פרה. אין לנו שור ופרה שנוגחים, כי זה לא המציאות הזה. אבל אתה יכול למצוא את אותו עניין כתוצאה ושתי רכבים שהתנגשו זה בזה, ויש איזשהו קלקול נוסף שיתרחש ברכב, שכתוצאה מהקלקול הזה, הרכב השתחררו לו הבלמים ונעשה לו נזק נוסף. אנחנו עכשיו לא יודעים האם השחרור של הבלמים הזה בא כתוצאה מהמכה שנתן הרכב הקודם או לא. זה בעצם אותו שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, ואנחנו לא יודעים מתי העובר מת, והאם זה אותו סיפור. אז על זה, זה פשוט, אני בכלל לא מפקפק בזה שאתם מיד הצלבתם את זה. אבל אני אומר ברובד אחר, זאת אומרת, לעתיד לבוא גם השתי מכוניות שהתנגשו זה בזה לא יהיו רלוונטיים. לא בגלל שלא יהיו מכוניות, אלא מפני שכל המושגים של רב וחוסר דיוק והתנגשות ולא טוב לא יהיו קיימים. אז זה לא יהיה רלוונטי שתי מכוניות שיתנגשו, וזה לא יהיה רלוונטי שאני אשלם לך, מפני שלעתיד לבוא, כל המושג של תשלום, כמובן שלכל אחד יהיה הכל, ולא יהיה צורך לממן אחד את השני, אז הוא לא יהיה קיים. אז בכל זאת, התורה הזאת לא תהיה מוחלפת. התלמוד הזה יישאר אותו תלמוד, והמשניות אותה משניות, והחומש אותו חומש, אז יקבל איזושהי משמעות אחרת. אז אני לא הייתי בעתיד לבוא, ואני לא יודע לפרש איך זה ייראה, איך יפרשו את זה אז, אבל אנחנו רק יודעים שזה מעין המשנה הזו שפירשתי בשניים אוחזים בתנית. זאת אומרת, יקחו את אותו טקסט, ועליו יניחו איזה שהם רעיונות מסוג אחר. זאת אומרת, אנחנו נראה רעיונות מסוג אחר שהם יהיו בשבילנו רלוונטיים ברובד הרוחני שלהם. זה על העתיד לבוא. עכשיו, אחרי זה, אנחנו יכולים להבין מה רצה הבן איש חי בפרשנות שלו על הפסוק של שלמה. כשאדם יישב וילמד את המשמעות הזו, החדשה, בתורה, שהיא נותנת לו איזה שהם רובדים עמוקים שלא נראו בפשט בזמן הזה, אז הוא לרגע יבוא ויגיד, זה נקרא דבר חדש, זה לא מה שהיה קודם, זה דבר חדש. בא שלמה ואומר לו, דע לך, זה לא חדש. זה כבר היה קודם. אני מנסה להסביר מה הכוונה בדברים. פעם שאלו את הצדיקים לבית חב"ד, שאלו אותם, מה המשמעות הזו שאתם עוסקים בלימוד הקבלה והסוד בזמן הגלות? מה זה נותן? אז הם נתנו משל, אני קצת משנה את המשל, אבל שהתוכן יהיה ברור. אדם שעומד מאחורי הדלת ושומע שתי אנשים שהם נניח מתכננים איזשהו מבצע, והם יושבים על מפה והם מדברים, נלך פה ימינה קצת, כאן ישר קצת, כאן לכאן, כאן הוא רק שומע מה שהם אומרים, אבל המפה לא פרוסה לפניו. הוא לא מבין כשהם אומרים ימינה מה הכוונה שלהם ושמאל על מה בדיוק הכוונה, הוא לא רואה את זה, הוא לא חווה את זה בצורה, אבל הוא שומע כל מילה. אחר כך הדלת נפתחת, נכנס בפנים, והוא זוכר כל מילה שהם אמרו. הוא אומר, עכשיו אני מבין. מה שהם אמרו ימינה, הם התכוונו שהם הולכים מהנקודה הזו לנקודה הזאת. ואחר כך, מכאן, עכשיו אני מבין את המסלול. עכשיו אני מבין מה רצו פה בכל המהלך. אני מבין מה הכיוון, אני מבין איזה רמה של טיול. הוא מבין הכל. אבל מה הועיל לו שהוא שמע מאחורי הדלת? אז הם אמרו ככה, זה כל ההבדל. שאם היית מביא אותו אל המפה ישר, והיית אומר לו המסלול של הטיול הוא מכאן לכאן, אז הוא גם היה רואה, אבל הוא לא היה אומר אהה. כי מה, 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 מה התרחש קודם? קודם הוא שמע איזה שהם סימנים, איזה שהם דברים, אבל הוא לא הצליח לפענח אותם ב-100%, היה לו איזה אחוז אחד של פרשנות, וגם הוא לא היה לגמרי מדויק. אבל עכשיו הפרשנות מקבלת פנים אחרות לגמרי. אז אני מדבר מבחינת תנועת הנפש. בעולם החסידי טענו שהאה הזה שווה את הכל. כל מה שאנחנו לומדים בקבלה, כל מה שאנחנו עוד נלמד גם בשיעור הזה, זה לא לגמרי מה שנקרא נכנס לנו לוורידים. זה לא לגמרי מתלבש לנו בהבנה מלאה. וגם אם הבנו את זה ב-100%, אנחנו לא רואים את זה. כשאתה מדבר על עולם כזה ועולם אחר ורובד של נשמות וניצוצות ושתיים מוחזים בנשמה, אף אחד מאיתנו לא ראה נשמה. אז זה דבר שקשה מאוד לחוות אותו כמו שהוא בעולם הפיזי שלנו. אבל כשאנחנו נראה את זה, אז מה, אז כל שלמדנו על נשמות ולמדנו על עולמות ולמדנו על פרצופים, מה יהיה? יהיה אומר הבן איש חי, זאת אומרת, אני מנסה להסביר את מה שהוא מתכוון לומר, אומר הבן איש חי, זה מה שרצה שלמה לומר, יש דבר שיאמר, ראה זה חדש הוא, יבוא בן אדם, ובהמשך, אם אנחנו נגיע לזה, אנחנו נלמד מי זה הבן אדם שאומר את זה, אבל יש בן אדם שבא ואומר לך, תשמע, יש פה דברים חדשים, עולם חדש מתגלה פה, אז יבואו אליו כל מיני אנשים ויגידו לו, זה לא חדש, אנחנו כבר שמענו את זה מאחורי הדלת קודם. לא הבנו לגמרי, אבל זה לא חדש, אל תגיד שזה חדש, משהו כבר היה, משהו על העניין כבר הכרנו, כבר קיבלנו, תחושה היה לנו כבר קודם. זה ברובד הראשוני שעליו רציתי לדבר, ככה רצה לפרש את זה הבן איש חי. בשלב שני, העולמות, האצילות, ואחריו בריאה, ואחריו יצירה, ואחר כך עשייה, העשייה שלנו מחולק לשתיים, עשייה הרוחני ועשייה הגשמי. העולמות הללו מתגלגלים זה מזה, בלשון של החסידות והקבלה, משתלשלים זה מזה. משתלשלים זה מלשון שלשלת, שכל טבעת מתחברת עם הטבעת שלפניה. אז אין מציאות כזאת שיש את התחתון בלי שהוא היה מחובר בחלק התחתון של העליון. כל פעם החלק התחתון של העליון נותן השראה לחלק העליון של התחתון. וככה זה הולך ויורד. יש פה ירידה, יש פה הגשמה, יש פה נחיתה מדרגות גבוהות לדרגות נמוכות, וזה המפה של ארבעת העולמות הללו, אף על פי שמעליהם יש הרבה, אבל מכאן מתחיל עולמות. עולמות זה מלשון אלם ואסתר, מכאן מתחיל שהצמצום נעשה יותר ויותר מקובץ וממוקד, שאנחנו יכולים לדבר עליהם ולהרחיב עליהם ולהסביר ולפרט ולתת עליהם משלים, מה שאנחנו לא יכולים לעשות קצת יותר למעלה. אז לכן הם קיבלו את השם עולמות אביה. אביה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. יש אפילו ניגון של בעל התניה שאתם מכירים, עד ארבע בבות של בעל התניה, שהוא הארבע בתים של של הניגון הזה, של השיר הזה, מכוונים, כל אחד מהם מספר על איזושהי רעיוניות שמסמל עולם מסוים. ובאמת, כאשר בן אדם מנסה לנשום את הניגון הזה וחוזר עליו אחרי שהוא מכיר אותו, סתם ככה, תמיד שאנחנו שומעים ניגון פעם ראשונה, אנחנו בכלל לא, כל ניגון שלו יהיה, אנחנו לא מרגישים שהוא בכלל מדבר משהו, שהוא מספר משהו, שהוא מדווח על משהו. אחר כך שאנחנו שמענו אותו שוב ושוב ולמדנו אותו ומכירים אותו. נכון. של הניגון יש איזושהי מעלה מסוימת שהוא לוקח אותנו לפסגות שמילים לא היו יכולות לספר עליהם. ואדם שיש לו חוש מוזיקלי, אז אין שום ספק שאתה יכול להכיר עליו, והוא אדם שמנגן, זאת אומרת, הוא אדם ששר ככה, איך אומרים, הוא קם בבוקר עם שיר חדש, אתה יכול לדעת איך הוא קם בבוקר. זאת אומרת, אתה יכול לדעת מה המצב רוח שלו הפנימי האמיתי בהתאם לניגון שאותו הוא שר. לא רק בהתאם לניגון שעצוב ושמח, זה די רדוד. יש עומקים גבוהים יותר. אז אצל חסידים היו אומרים מה הניגון אומר. ווס דה ניגון זוקט. הניגון אומר משהו, הוא מספר משהו. וכשמתרגלים לחשוב בצורה הזאת, כל ניגון אצלנו ביהדות הוא בא משורש של איזושהי מחשבה, איזושהי מדיטציה מאוד מאוד גבוהה פנימית של אדם מאוד מאוד רוחני, וברגע שאתה מתחבר לשיר שאותו הוא הלחין, אתה מתחבר לתנועת הנפש שלו. זה דבר מאוד מעניין. היום אנחנו, יש לנו עיתונות, יש לנו תמונות, ואני יכול לצלם מישהו בלי שהוא יודע, ולשלוח לבלס שנמצא בקצה השני, הנה התמונה שלו, אתה כבר תראה אותו, אתה לא צריך להגיד לו עם חולצה כחולה, פשוט רואה אותו, לא צריך הרבה, ובשנייה אחת. אבל בעבר היה יכול להיות שאתה מכיר בן אדם מהספרים שלו, מהכתבות שלו, מהרעיונות שלו, ואף פעם לא ראית אותו, כי אלו היו תמונות. אז אני זוכר שכשהייתי בישיבה, המשפיע הזקן סיפר שהוא עוד שמע מחסידים זקנים שהיה יהודי אחד שהשם שלו היה רבי אשר, והוא היה גר בעיר ניקולאייב, והוא היה יהודי מאוד פיקח, הוא היה מומחה להבנת תורת הסוד. היה לו רעיונות מאוד מאוד עמוקים, היה איש מאוד מאוד עם יכולת הסברה נדירה, והרעיונות שלו היו מתפשטים אצל כל מיני אנשים שהיו בחומרים בראש שלו, אבל לא נפגשו איתו אף פעם. אז סיפר המשפיע הזקן שפעם יהודי אחד שהיה מהתלמידים הווירטואליים של הרבי אשר הזה, פגש, ראה, הגיע לאיזשהו מקום, והוא רואה אדם שעומד ככה רגל אחת על הרצפה, רגל אחת על הכיסא, ועם היד ככה על, על הברך, וחושב, שקוע באיזשהו דבר. הוא אומר, אני מסתכל עליו, ולא יודע, לפי כל האמרות כנף שאני שמעתי מאשר, זה האיש הזה חייב להיות אשר. זה אשר שאנחנו, איך אומרים, שדמיינו כל הזמן. אני גש אליו, אמר לו, תגיד לי, אתה השם שלך אשר? אמר לו, כן. אתה מהעיר ניקולאי? אמר לו, כן. אמר, שלום עליכם. אנחנו מכירים הרבה זמן, רק לא בפנים. זה, 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 זה סתם המחשה לניגון. זה לא ניגון פה, לא היה ניגון, אבל זה נקרא חוש של ניגון. היכולת, מה היה פה? הוא הצליח להוריד מהרובד המחשבתי לצורת פנים, לתנועה מסוימת, והצליח לשייך אותה לאדם מסוים. זה לא חוש ריח של בעל חיים, בכלל לא. זה משהו עמוק הרבה יותר. הניגון מספר לי על הבן אדם שחיבר אותו הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים לשער. אז כשבעל התניא רצה לתפוס את העולמות הללו ולהביא אותם לאנשים מגושמים כערכי, להביא אותם אלינו, אז הוא לא מצא דרך אחרת יותר מאשר להביע את זה בניגון. אז מי שלמד את הניגון והוא מתחבר לארבע בתים שלו ומכיר אותם ונושם אותם, הוא יכול להרגיש משהו ממה ששם מתרחש בעולם העליון הזה של אותו בית. אז נחזור חזרה לעניין שלנו. כל ההשתלשלות של העולמות עוברת כמו שלשלת אחת מהשנייה, מהצילות לבריאה, מבריאה ליצירה, מיצירה לעשייה ומהעשייה הרוחני לעשייה הגשמי. כיוון שזה שלשלת, בכל זאת, אז חייבים לומר שכאשר אני רואה איזושהי תופעה שנמצאת כאן, פה למטה, תופעה, בוא נדבר בשלב הראשון, משהו גשמי, שולחן, כיסא, קיר, מנורה, עצמים פשוטים. אם הם קיימים כאן בעולם העשייה הגשמי, ואמרנו שעולם העשייה הוא בסך הכל קצה של שלשלת אחרונה, אז זה ברור שאותו שולחן מקבל מאיזשהו שולחן רוחני. זה לא יכול להיות אחרת. מכיוון שאם אתה מאמין שככה זה עובד, כך עובדת המפה, אז הוא מקבל השראה לקיום שלו משולחן רוחני שנמצא בעולם העשייה הרוחני. והשולחן הרוחני של העולם העשייה הרוחני מקבל מעולם היצירה. ועולם היצירה מעולם הבריאה. ועולם הבריאה עד עולם האצילות. מלפני זה כבר יש איזשהו נתק, כי הם כבר לא כמו שלשלת שעוברת אחת עילה ועלול, איך שזה נקרא, שסיבה ומסובב, שהדברים עוברים ומשתלשלים אחד מהשני. אז מה הנקודה? הנקודה היא פשוטה, לפי הרעיון החסידי הזה. שלמה המלך בא ואמר שכאשר אתה רואה איזשהו דבר חדש, יש איזשהו תגלית. מצאנו איזושהי מתכת חדשה, יש איזשהו גילוי חדש. מתכת חדשה, כולם מבינים שהיא הייתה קודם, רק עכשיו גילינו אותה. אף אחד לא אומר, המצאנו אותה. אבל שיש למשל המצאה שהמציאו. המצאה חדשה, אם תערב את זה וזה, אז יצא זה. משהו שהוא חדשני. טוען שלמה, זה לא נכון יהיה להגיד שזה חדש. זאת אומרת, האדם שהתחיל את הדו-שיח בפסוק טען, יש דבר שיאמר ראה זה חדש. תראה בעיניים שלך, יש פה משהו חדש, יש פה חידוש. ועונים לו על זה, אתה רואה חידוש פה בעולם? תדע לך שזה היה כבר קודם למעלה. ואני אסביר, מה זה היה כבר קודם? זה גם היה פה למטה, רק שלא גילינו את זה. לא. אחד ההבדלים המשמעותיים בין איך שהדברים מתגלים פה לבין איך שהדברים נמצאים שם, שם זה בכל רובד, בכל הרובדים של ארבעת העולמות העליונים הרוחניים, שכמו שהם באים פה למטה, יש עליהם המון הסתרים. העולם הזה נקרא התחתון, שאין תחתון למטה ממנו, והוא בטבעו מעלים ומסתיר. הוא נברא כזה שיעלים ויסתיר. ככה ברא, ככה ברא בורא, זה, זה, זה חלק מהמשחק. יש לו הנאה מזה שיש, אגיד לך, ההנאה כמו שחסידות מתארת אותה היא בנויה ככה. אתה נמצא עם הילד שלך הקטן בחורשה של עצים, אתה משתובב איתו, ובאיזשהו שלב אתה פתאום מתחבא מאחורי העץ, ואתה רוצה לראות מה הוא יעשה עכשיו. אבא, 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 מתחיל לבכות, זה לא מה שחיכיתי. חיכיתי שהוא יתחיל, איך אומרים, לגלות תושייה, יחפש פה, יחפש שם ויתפוס אותי. איזה יופי זה יהיה. זה, היופי הזה שהילד חיפש, הנה אתה. זה הנה אתה שרצה הבורא. אז אם הוא לא מתחבא, זה לא נותן לו כלום. זאת אומרת, בתוך ההתחבאות, לא, זה לא, לא המצאתי את המשל הזה. המשל הזה הוא קדמון מאוד. בקבלה כתוב שהיה אפשר להיות העלם יותר גמור. והשם ריחם עלינו שלא עשה אותו. זאת אומרת, היה יכול להיות, כי אחרת אנחנו, האסתר היה יכול להיות דרגה אחת יותר מסוכנת. והוא שהעולם, המצב היום הוא זה שהעולם לא צועק יש אלוקים. יכולים אנשים לקום עליי ולהגיד לי, לא נכון, הוא צועק. הוא צועק רק למי שמקשיב. אבל מי שלא מקשיב, מי שלא מחפש את אלוקים, לא רואה בעולם את אלוקים. צריך לחפש אחריו. אבל בכל זאת, מי שיחפש ימצא. היה יכול להיות מצב גרוע יותר שהעולם, כל המציאות שלו צועק שאין אלוקים. למשל, הרבה דברים שאנחנו רואים כאחידות בעולם, שהמערכות משלימות אחת את השנייה, מהווה הוכחה שמישהו אחד ברא אותם. בשביל אלוקים בככה היה מסדר שכל מערכת נפרדת בפני עצמו, ואין שום קשר ביניהם. וגם אז היה העולם יכול להתקיים, כי הוא כל יכול, לא היה לו בעיה לברוא עולם כזה גם כן. והוא לא ברא עולם כזה כדי שלנו יהיה יותר קל למצוא אותו. אבל הוא לא היה מוכן לוותר על אלמנט החיפוש. שלגמרי לנטרל את החיפוש, זה לא. אז עכשיו, במחשבה יש דבר שהוא, אדם בא ואומר, אני רואה דבר חדש, והם אומרים לו, תשמע, אין חדש, כי ביחס לעולם הזה, כל הדברים הם באמת חדשים. זאת אומרת, אתה לא ראית קודם, לא חשבת ולא גילינו דבר חדש, המצאנו דבר חדש. אבל בעולם ההוא, העולמות ההם, זה לא העולם הבא שאנחנו מדברים עם הגן עדן, זה עולמות שקיימים ברובד הרוחני גם עכשיו. זה לא הבא, הוא עכשיו. רק שאנחנו לא נמצאים בתוכו, בעולמות ההם, האלמנט של הגילוי שורר במינון גבוה יותר. זאת אומרת, אם בעולם הזה של הברואים, הקדוש ברוך הוא יצר מין חסימות יתרות, שם הוא נטרל את החסימות האלה, לא נטרל אותם לגמרי, אבל נטרל אותם יחסית. יחסית לכאן. ולכן שם, כשאתה מסתכל על איזשהו דבר שם, אז אתה רואה שהדבר נמצא שם בגלוי. אני אסביר למה אני מתכוון בצורה הכי ברורה. אצל חסידים ישנו כזה מעשה שהיה, שהרבי הרשב עמד ליטול ידיים לפני הסעודה, ומישהו הקריא מהעיתון שעכשיו גילו, במדע גילה, שישנו עורק במוח שהוא מועיל לזיכרון. אז הוא היה באמצע נטילת ידיים, לא דיבר. אחרי שהוא אכל את המוציא שלו, הוא נכנס לחדר העבודה שלו, הוציא משם ספר כתב יד של הסבא שלו לפני 200 שנה, כתב יד, והוא מראה להם ב6-7 שורות, שהוא כותב ככה, שישנו עורק במוח, במקום זה וזה. דרך אגב, יש לנו את הספר, יש את ההדפסה. אז הוא כותב, עורק במוח, זה וזה, והוא גם הוסיף על מה שהמדע גילה. הוא אמר שהעורק הזה הוא מלא עדים, והוא מועיל לזיכרון ולהבנה. וברגע שהאדם מוריד את הראש, העורק הזה יורד למטה, ואז הוא נותן יותר עוצמה להתעמק. וברגע שהאדם מרים אותו, העורק עולה למעלה, ואז זה עוזר לו יותר להיזכר, והוא גם הוסיף ואמר שלכן אתה רואה שבן אדם נזכר, הוא אומר, נזכרתי, מפני שזה התנועה שהעורק עלה למעלה. אז כשהוא הראה את זה, וישבו את זה ביחד עם העיתון, זה הפתיע את הנוכחים. אז הם שאלו, רגע, הוא פרופסור? מי הוא? הוא אומר, הוא בכלל לא פרופסור, הוא לא למד מדע, אף פעם הוא לא יודע מדע. אבל הוא פשוט ראה את זה למעלה. הוא ראה את האורק הזה למעלה. האורק הזה הוא לא אורק גשמי למעלה, אבל יש אדם העליון למעלה, והוא ראה בו את הרק. אז למה אנחנו לא ראינו עד שלא גילינו? למה הוא, כשהוא טייל שם, הוא לא חיפש לראות. אבל כשהוא היה שם, הוא ראה. זה כמו, אני יצאתי החוצה, שמתי לב שיש מנורה חדשה שם בפינה. לא הלכתי לחפש לראות אותה, זה קרה שראיתי. כי שם הדברים גלויים. כאן הדברים מחוסים. כאן צריך לגלות אותם. שם הם יותר בגלוי. כי להבין באמת את האצילות ולהבין מה ההבדל בין, מה תחושת הנבראים שנמצאים שם, ומה התחושה הנסיגה שמשם בבריאה, והנסיגה שמהבריאה ליצירה בשבילנו, אומרים רוחני זה בסדר, זה הכל בסדר. אז זה מזכיר לי בבדיחה שפעם פגשתי כמה אנשים נחמדים, והם... הם דיברו ביניהם שכבוד, המושג כבוד, זה מושג רוחני. אז לכן לרדוף אחרי כבוד זה דבר חיובי. אז אני חייכתי. הפירוש, נכון שכבוד זה דבר רוחני, אבל רוחני יכול להיות גם רע, הוא לא חייב להיות רק טוב. והנקודה הזאת לא מספיק הייתה ברורה להם במובן ה... זה פשוט, אבל זה לא היה ברור להם. היו מבוגרים, זה לא היה ברור להם. זאת אומרת, אנחנו דומים להם כשאנחנו רוצים להב... אז מה, אמרת רוחני, בסדר. אמרת שיש עולם רוחני, אז אנחנו כבר לא יודעים מה לדמיין בראש. אבל אתם צריכים להבין שבכל זאת יש הבדל בין הרוחני של האצילות לרוחני של הבריאה, לרוחני של היצירה וכולו. יש המון המון מלל עם משלים די מוחשיים, אבל אחרי הכל הם על משהו רוחני, להבין מה ההבדל ביניהם טוב, טוב, טוב. ואיפה זה עוזר? כי העולמות האלה בעצם קיימים גם אצלנו. אנחנו, אפילו כגוף האדם, ארבעת העולמות האלה מצויים גם בנו. יש את החלק המעשי שבנו, ויש את החלק היותר רוחני, ויותר רוחני, ויותר רוחני. כשהאדם רוצה למשל להשפיע נפשית, על החלק של האצילות שיש בו, אז אם הוא יודע טוב טוב איך מדברים עם עולם האצילות, על באיזה אטמוספירה נמצאים שם, אז הוא מדבר עם עצמו נכון יותר, ברובד של האצילות שלו. אותו דבר כשהוא פונה לחלק האצילות של חברו, הוא לא פונה אליו כמו בהמה מעולם העשייה הגשמי, אלא הוא פונה אליו ברובד המתאים. ואז הדברים מתקבלים, פתאום זה מתקבל משום מה. פתאום שומעים לו, פתאום הדברים עובדים. זה מדהים הרבה פעמים שיש אנשים שהם לא אומרים איזשהו משהו חכם במיוחד, אבל מה שהם אומרים עבר. יש אחד השליחים של הרבי שסיפר שהיה לו אדם במקום איפה שהיה גר, שכל הזמן היה, רק הוא מוכן, רק יש לו שאלה אחת, איפה אלוקים נמצא? כמה שלא הסבירו לו והסבירו לו והסבירו לו והסבירו לו והסבירו לו. אז זה היה אז שאפשר לדבר עם הרבי, אז הוא אמר לו, תיסע, תשאל אותו. הוא לא היה ביישן, אז הוא נסע והוא המתין. הוא ידע מתי המכונית צריכה להגיע לבית הכנסת, אז הוא המתין. וכשהרבי יצא, אז הוא ניגש, בלי להתבייש, בדרך כלל היה מאוד יראת כבוד, ניגש, אמר, רבא, יש לי שאלה. תשאל. אז הוא אומר, אני רוצה לדעת איפה אלוקים נמצא. אז הרבי ענה לו בכל מקום. רבא, את התשובה הזאת אני כבר מכיר. זה לא קונה אותי. אז הוא הסתכל לו ככה, הסתכל עליו, אמר לו, אתה באמת רוצה לדעת איפה הוא נמצא? הוא נמצא בי ונמצא בך. ומיד הוא קיבל. סתם, אנחנו חושבים עכשיו, חושבים, מה זה קיבל? קיבל, אז צריכים להבין, הקיבל שלו זה היה קיבל שהוא הפך להיות דתי. מה זה דתי? זה עול לא נורמלי על הראש. בן אדם ששנים מותח את השאלה הזאת ומנסה להתחפר. אז פתאום בי ובך פתרת בעיה, ואני לא יכולתי להגיד לו בי ובך. זה לא זה. אני מוצא שתבינו שכאשר הרבי אמר לו את מה שהוא אמר, הוא אמר לו בהתאם לעולם שאותו, הוא דיבר לעולם שהוא היה צריך לשמוע את המילים. זה לא היה עוזר שאני הייתי אומר לו את התשובה הזאת. אני זה כמו איזה חתול על קלידים של פסנתר. לא יצא מזה שום מוזיקה מעניינת. כאשר האדם מדבר לאדם הזה, וזה בעצם סתם בסוגריים, זה רבי. רבי זה לא, אנשים חושבים זה מופת, איש מופת, לא. רבי נשלח לעולם כנשמה שמרגישה את הנשמה השנייה. הוא מבין בנשמות, הוא מרגיש נשמות. אז הוא מרגיש מה מפריע, אז הוא משחרר בלמים שנמצאים בנשמות. מה שעושה השרברב לצינורות, הוא עושה לנשמות. זה הכל. התחושה, שאתה מקבל את זה, אבל גם מה שקיבלת, קיבלת תחושה. קיבלת במתנה את התחושה. או שהוא נולד, או שהוא קיבל אותו במשך השנים. הטענה של הקבלה היא שכל רע עומד על טוב. כמו שהאותיות שקר לא יכולות לעמול בלי שיהיה להם איזו אות אחת שמחזיקה אותם. אז הם כל אחת עם רגל אחת, אבל יש שין שהיא יציבה והיא מחזיקה אותם. כל שקר, ככה אמרו חז"ל, חייב שיהיה לו בסיס של אמת, אחרת הוא לא מתקיים בכלל. ככל שאתה רוצה, למה אומרים השקר הכי טוב זה האמת? מאיפה בא הביטוי הזה? אתה אומר דבר אמיתי, אבל אתה עושה אותו עם קצת, משייף אותו, שקר לבן קוראים את זה. אתה משייף אותו, אבל הוא יציב. למה? מכיוון שהיסוד הוא יסוד אמיתי. כל הרע שבעולם אין לו שום קיום, זה משהו דמיוני. מה הדבר היחיד שגורם לו להתקיים? הקצת טוב שיש בו. כאשר אתה מצליח להוציא את נקודת הרע, את נקודת הטוב מהרע לגמרי, הדבר מתבטל. כל זמן שהוא לא יתבטל לגמרי, אני אמחיש את זה שוב, אנחנו מדברים בסיפורי חסידים, אבל הרעיון יהיה רעיון בכל דבר. אדם עשה מעשה שאינו נכון, עשה מעשה שאינו הגון, עשה מעשה לא נכון. החסידות טוענת, המעשה שלו קיים בדבר ההוא שהוא עשה. אפילו שהוא לא רואה אותו, אבל הוא קיים. ברגע שהאדם ישלוף משם את המעשה הלא טוב, איך הוא שולף? למשל, הייתה לו הנאה מסוימת מדבר לא הגון. ברגע שאתה מצטער כנגד ההנאה הזאת באותו משקל של ההנאה, שלפת את ההנאה מהמקום ההוא. ואז הדבר הזה נעלם, מתמוטט. זה בא לידי ביטוי בהמון המון המון סיפורים, בלי סוף בתלמוד, שכאשר היה איזשהו מקום משכן של רוחות רעות למשל. אבל הם ינקו מאיזשהו כוח קדושתי שהם לקחו. אמרו, תשלוף משם את הדבר והכל ייעלם. למשל, זה סיפור מחריד. אדם מסוים שקיבל הוראה כמדומני מהבעל שם טוב, שילך למקום זה וזה וזה וזה, ויגיע שם ויראה איזשהו יהודי זקן, שיכנס, יחטוף ממנו את הספר, ידפוק לו עם הספר על הראש, ויחזור חזרה. מה היה הסיפור? הסיפור הזה, זה היה הנשמה של אבא שלו, שכבר נפטר לפני 30-40 שנה. אבא שלו לא למד תורה כמו שצריך ללמוד. זאת אומרת, הוא למד תורה לא לשם שמיים, ובגלל זה התורה שלו כל הזמן נתנה כוחות לסתרה של הלא קדושה. אבל הגיע הזמן לסיים עם זה, אז נשלח הבן לעזור לאבא לסיים עם זה. להוציא, אז מה היה זה? לחטוף ממנו את הספר מהיד, ככה אתה לא תמשיך ללמוד. ככה לא תמשיך. לשאוב את, אתה למדת בצורה מסוימת, לא תלמד יותר ככה. על הראש ניתן לך עם זה, וזהו. מה שקרה זה שאותו זקן מת מיד אחרי זה. אבל זה היה הכל חתיכת דמיון. אמר לו, אבא שאתה רוצה לראות שזה דמיון? לך לשם מחר. הוא הלך מחר, הוא לא ראה בית. זה היה בית שלם עם אנשים שנכנסו ויצאו וזה. כלום. אין כלום. טוב, נחזור חזרה לעניין שלנו. כיוון שהדברים משתלשלים זה מזה, אז הרבה פעמים אנחנו רואים בגמרא, וזה דבר שמעורר השתאות, הרבה פעמים, מאיפה הם ידעו את הדבר הזה, מאיפה הם קלטו את המושג הזה, איך הם, המדע עדיין לא גילה שהעולם הוא כדור, ובזוהר זה כבר כתוב, מאיפה הם ידעו? זה לא איזשהו שבח שמגיע להם זה שהם ידעו. פשוט הם ראו את זה למעלה, והם באופן טבעי ציטטו את זה בספרים שלהם ברמה... זה היה הסגנון. מה בא שלמה להגיד לפי הפרשנות הזאת? תדע לך שאם תראה שיש חדש, תדע לך שזה ישן. הפרוש שזה ישן, זה כבר קודם היה, רק בעולם עליון. ואנחנו רואים, אנחנו באים עכשיו מהי טבת, שזה יום דידן נצח, איך שנקרא, שהצליחו במשפט הספרים. אז אחד מהתיאורים המעניינים, לא ניכנס אפילו לפרשה כולה, אבל רק לפרט אחד. היה אדם שלקח ספרים של סבא שלו. מה יותר הגון מזה? סבא שלו יורש. היו צריכים להוכיח שמה שסבא שלו אסף ספרים, זה לא לצורך האישי שלו, אלא לצורך הכלל. הנקודה המעניינת הייתה זה שהעורכי דינים המעוללים שנכנסו לטפל במשפט, הם מספרים, הם ידעו בדיוק מה זה בית משפט ואיך זה עובד. היה איזה מסמך אחד מתוך אין סוף של ניירות, שהרבי הצביע עליו ואומר, אתם צריכים לבנות את כל התיק על המסמך הזה. והם מודים, זאת אומרת, הם אנשים שחיים איתנו, והם אומרים, זה פשוט לא, זה לא הגיוני מה שהוא אומר. המסמך הזה לא מספיק חזק, לא כתוב שם לשונות חזקים מספיק, שמוכיחים שהספרייה שייכת לו, זה לא מספיק ברור. והוא אמר ככה, הוא לא התעקש, הוא אמר מראש, אל תשמעו לי, זאת אומרת, אני מחווה דעתי, אבל תעבדו לפי הראש שלכם. הסוף היה, זה שהם הכניסו גם את הנייר הזה, אבל לא מקום ראשון. אבל בפסק דין של השופט הוא בונה על הנייר הזה. זאת אומרת, הוא מצא שם דווקא את העניין. אז מה אתם שואלים? אתם חושבים שזה שכל? אני הקטן מנסה להסביר, זה לא שכל. הוא פשוט ראה שהנייר הזה כבר שמה הוא התוצאה. אז הוא מסמן את הנייר הזה, אבל זה לא בגלל שהוא היה בבית משפט, והוא כזה מבין, והוא מכין את התיק, ויודע איך תופרים מהעורך דין עם את העניינים. זה לא עובד ככה בדווקא. זה יכול להיות שזה ככה היה, אבל זה לא עובד ככה בדווקא. החוכמה בקבלה הולכת ביחד עם ראייה. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. החכם, אם זה ברור לך, אתם מכירים תנך, תנך פשוט. דוד המלך בורח מאבשלום, ויש לו יועץ אלוף העולם, אחיתופל, ויש יועץ מושתל, חושי הערכי. חושי אומר, אל תרדוף אחריהם הלילה, אחיתופל אומר, תרדוף הלילה. אחיתופל ידע מה שהוא אומר. הוא אף פעם לא טעה. מה ההוכחה שלי שהוא ידע? זה כשאבשלום לא שמע לאחיתופל, אלא שמע לחושי, מה עשה אחיתופל? הלך הביתה ותלה את עצמו. לא פחות ולא יותר. האדם הכי חכם בעם ישראל אז, הלך תלה את עצמו. למה? זה תנך פשוט. למה? הוא אומר, ברור לי, שאם לא שומעים להצעה שלי, הם נופלים. אבשלום נופל, ברור לו. ואם נופלים, אז דוד חוזר לארמון המלוכה. ואם הוא חוזר לארמון המלוכה, אז אני אגמור את זה עכשיו. והוא לא טעה. גם התחזית הזאת שלו הייתה מדויקת ב-100%. הוא לא טעה. טעה שהוא התאבד, אבל הוא לא טעה בתחזית. אחיתופל היה באמת יוצא מן הכלל ביחס לכל קנה מידה. אז בוא ניכנס רגע לנעליים של אחיתופל, נעליים גדולות, אבל רגע, אדם שמוכן למות על מה על עצה שהוא נתן, אתם יכולים להגיד לי שהוא לא רע? ברור לו כמו אור היום שזה ככה. אנחנו לא מבינים איך, אבל זה ברור לו כמו אור היום שזה ככה. אז גם לנו יש את זה ברובדים קטנים יותר, בעניינים קטנים. אז לכן זה בהחלט, החוכמה זה באמת ראייה. זה הכל. מי אמר את זה? אנשי דוד, ככה קוראים. יש עצת חושי הערכי, ויש עצת אחיתופל. עצת אחיתופל זה הפירוש, זה עצה שהיא כל כך נכונה, שיכולה להזיק לי. עצת החושי זה עצה שמצילה אותי, זה הכל. לא מדברים פה על רמת, אני עכשיו דיברתי על רמת ההיגיון של העצה. אין ספק שהכי טוב אליה מספר אחד. אבל לא זה מה שרוצים לבטות כשאומרים מצאת אחיתופל. מדברים, לאן היא הייתה מובילה? אז אנשי דוד אומרים, היא הייתה מביאה למוות של דוד, בטוח. אז זה אוי ואבוי, הצעה רעה. וחוץ מזה, שלא תמיד דבר נכון הוא דבר טוב. זאת אומרת, יש לפעמים דבר נכון שהוא רע. יש כללי טבע שמשתמשים איתם, ואם לוקחים את האקדח ועושים ככה ומעמידים ויורים, אז זה נכון, הכל פה נכון, אבל זה יכול לגרום לא טוב. אתם חושבים שכשהמטוס או שתי מטוסים הורידו את התאומים, אתם חושבים שהעסק היה פה?
שמה?
העסק של ההתנגשות של המטוס בבנייני התאומים. אז לפי הרעיון שאנחנו מדברים עכשיו, העסק לא היה פה. שמה נתנו להם סתירה, וזה ירד מעולם לעולם לעולם לעולם, ועד שזה ירד פה, והם חטפו את המכה שלהם פה. וככה כל דבר. כל דבר בבריאה ככה. הוא נמצא שמה למעלה בוודאות. הזוהר אומר ככה, קד איתקפיה סיטרא אחרא, הסתלק עיקרא דקודשא בריחו בכול הוא עלמי. אז זה טוב שאנחנו נשמע גם את הטקסט, נשאר להגיד ישר את התרגום, אבל אנחנו בכל זאת... קד איתקפיה סיטרא אחרא, כאשר אנחנו כופים את היצר הרע, את הסיטרא אחרא, כופים, קד, כאשר איתקפיה, אתה כופה את הסיטרא אחרא, הסתלק, עולה, יקר הדקות שבריך הוא כבוד הקדוש ברוך הוא בכל העולמות. זה מה שאת אמר. ברגע שאני משנה פה, זה כמו אני, למשל, אתה זורק אבן למים, ואז נעשה עיגול, עיגול, עיגול. אבל הכל על היסוד של האבן שאתה זרקת. זאת אומרת, החסידות באמת טוענת שהפה, הדברים, העולם מתנהל מכאן. וזה בא לידי ביטוי בהמון המון המון תחומים. אז אני אתן לזה המחשה. מספרים על הרבי הצמח צדק, ככה מספרים. הוא ישב פעם, הוא היה נוהג להגיד מאמר חסידות בליל שבת, כשעה אחרי כניסת שבת, היו מתאספים לבית הכנסת, והוא היה אומר מאמר חסידות. פתאום שבת אחת, הוא אמר, מה אתם רוצים לשמוע? אתם רוצים לשמוע מאמר או שאתם רוצים לשמוע סיפור? אז כולם אמרו שהם רוצים סיפור, כי הם הבינו שאם הוא מציע, אז כנראה שזה מה שהוא רוצה שיענו גם כן. חוץ מזה שסיפור יותר מחמד גם. אז הוא התחיל לספר סיפור כזה שהיה יהודי, שהיה גביר, והיה לו שכירות בתים. התאכסן אצלו בשכירות שלו איזה אדם, שבמשך שנה לא שילם לו שכירות. לא שילם שנה שכירות, הוא אומר לו, נו, 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 תשלם. הוא אומר, מה, אני לא יכול, ואין לי, ותזרוק אותי לרחוב, מה אני אעשה? הוא ריחם עליו, העביר אותו. אחר כך, עוד פעם, עברה שנה נוספת, ועוד פעם לא שילם, עוד פעם. אותו, הוא רצה כבר לזרוק אותו, אז הוא היה פיקח, נסע לרבא של ההוא, של הגביר, אבל הוא רוצה לזרוק אותי, הרבא קרא לו, אמר לו, למה אתה זרוק? מה אני אעשה ברחוב? תשאיר אותו. בקיצור, הגביר הזה כבר, לא יודע, החזיק כמה זמן, זה לא שלא היה חסר לו כסף, לא היה חסר לו, אבל איך אומרים, יש פרינציפ, יש סדר בעולם. אז הוא לא יכל, בסוף הוא זרק אותו. ואותו בן אדם, כתוצאה מהזריקה הזאת, התגלגל שהיה צריך לקבץ נדבות בחוץ, והיה חורף, והיה קר, ובגלל זה אשתו נפרדה ממנו, ואחר כך הוא נעשה חולה, והוא גמר את החיים שלו מוקדם. השתלשלות של דברים, זה לקח איזה שנה, שנה וחצי, אבל הכל היה מהזריקה הזאת של הדירה. ואחרי המאה ועשרים ששתיהם הגיעו לבית דין של מעלה. וכשישבו בבית דין של מעלה, באו לחסיד הזה, אמרו, אנחנו נתנו לך השירות, ונתנו לזה, והרב שלך אמר לך לא לזרוק אותו, אז מה, למה אתה זה? אז הוא טען טענה חזקה. הוא אמר להם, אתם לא מבינים מה זה כסף, אתם לא יכולים לשפוט. אז הם קיבלו את הטענה שלו, זה עולם האמת, קיבלו את הטענה שלו, אז אמרו שישפוט את זה מישהו בעולם הזה. ואז הצמח צדק, הוא מספר את הסיפור, פתאום אומרים, נו ומה אתם אומרים, הוא זכאי או לא? ואז כולם צעקו, הוא זכאי. אז הם הבינו שהוא נשלח להכריע בדין של אותו אחד. אז אין שום ספק שדברים פה למטה, כמו שהם נשפטים למטה, כמו שהם נראים למטה, הם נפסקים ככה למעלה. ולמשל הסיפור הזה של הספרים, זה היה ממש בבואה לנושא שאנחנו מדברים היום. נגנבו ספרים מחבד. אתם יודעים איך שהרבי ראה את זה? ראה את זה לגמרי אחרת ממה שכל אחד מצופה. הספרים נגנבו בסדר, למה גנבו אותם? לא יודע, לא שמת שער, לא שמת מצלמות נסתרות, אני לא יודע מה. איך נחזיר אותם? נקנה אותם בכסף. הרבי מיד כשהוא פרסם את זה אמר, מה פתאום? הספרים נגנבו מפני, הוא לא התבייש להגיד, הוא אמר שבבזין של מעלה אומרים, אז חבד, ככה הוא השתמש בלשון שם, אז חבד דזנית אקטיב. חבד לא פעילה. ולכן לא מגיע לה שיהיה האוצרות הרוחניים האלה אצלה. ככה הוא התבטא. הוא אמר, יש בבדין של מעלה מריבה, וזה בגלל זה קרתה הגניבה. הוא עדיין לא ידע את העונש, רק אומר, למה קרתה הגניבה? ואיך תתוקן הגניבה? על ידי זה שאנחנו נתחזק. כן. והוא עשה איזה שהם פעולות, וזה חזר. השופט הגוי קבע שהספרים צריכים לחזור, אז היה בשבילו עושר הכי גדול. הגוי הזה הבין שהספרים צריכים לחזור, קיבלנו גושפנקה מלמעלה. אבל מי זה הגוי הזה? איזה גוי איטלקי, מה הוא מבין? לא, 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 לא. אבל אם אפילו מוח של גוי יכל להבין את זה, זה בשבילי הישג. זה היה צורת ההסתכלות שלו על כל הפרשה הזאת. זה אחרת לגמרי ממה שם. זה לא סתה, דרך אגב, שלקח עורך דין ועשה את כל הפעולות הטבעיות. כי הוא ראה בתוך הפעולות הטבעיות משהו שאלוקים רוצה שאתה תעשה כדי לגלות את העניין. אבל דרך אגב, באו אליו אנשים ואמרו לו, מה הבעיה? נגנבו הספרים? אנחנו שמים מיליארד דולר, תחזיר את כל הספרים. תקנה אותם חזרה, אין בעיה. למה אתם מוציא את הלב? אתם לא, מה קרה לכם? אני אקנה אותם חזרה? זה שלי! אם אני קונה אותם חזרה בכסף, אז אני טוען שזה שהם נגנבו, זה לא איזשהו דבר, טוב, תחזיר אותם, איזה נכס שחוזר אליי. זה אומר לי משהו, מסר. אז מה זה יעזור שאתה משלם לי את הצ'ק ואני קונה את הכל חזרה? זה השקפה היהודית חסידית, שהאדם רואה את זה בכל דבר ככה. הוא רואה דבר גשמי, הוא רואה זה חדש, פתאום נעשתה גניבה. לא נכון, הגניבה לא קרתה פתאום. זה ישן כבר, זה סיפור ארגש, כשאתה רואה שהוא התפרץ, אז מההתפרצות ומהמרחק אתה יודע כמה שנים קודם עלה בפייה פאבו בפנים. אז ככה זה בכל דבר. אז זה המסר שאנחנו לוקחים איך אומרים, לעבודה שבלב הפנימית, שבכל תחום אנחנו נראה את הרובד היותר עמוק, ובעזרת השם, בהזדמנות אחרת, נדבר על דברים אחרים. יש מושג שנקרא תוספת שבת. התורה מצווה אותך, תיקח תוספת, אתה מצווה מהתורה לקחת תוספת. מה ההבדל בין אם התוספת ירדה, בין השבת ירדה, צד הכוכבים ירד, לבין אם אתה קחת על עצמך תוספת? זה נקרא חפצה, זה נקרא גברה. חפצה זה הפירוש שזה פשוט עובדה. העובדה בשטח שהלילה של היום השביעי ירד. אז זה שבת, היום השביעי ירד. מה זה נקרא גברה? שהאדם לקח על עצמו דבר שלא קיים פה במציאות הריאלית, אבל הוא לקח אותו על עצמו. זה נקרא תוספת שבת. מי מצווה אותו על תוספת שבת? התורה מצווה אותו. אז לא מבין, שבת התורה מצווה אותו, ותוספת שבת היא מצווה אותו. אז מה ההבדל? ההבדל היא שכאן התורה מצווה אותו, תעשה את הקדושה שכבר קיימת, וכאן מצווה אותו התורה, תקבל על עצמך קדושה. וברובד הפנימי, המשפטי, זה שונה. עכשיו, ישנם ציוויים שהקדוש ברוך הוא ציווה, למשל, תניח תפילין, תשמור שבת, כתוב במפורש בתורה, לפני שאתה אוכל בהמה, תשחוט אותה וכולו. וישנם ציוויים שהקדוש ברוך הוא ציווה, ישנו ציווי מפורש בפסוק, בתורה, ועשית ככל אשר יורוך. אני מצווה אותך שתשמע להם. אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל, כל הדרשות של חז"ל בנוגע לנושא הזה. זה בדיוק ההבדל בין תוספת שבת לשבת. יש שניהם ציוויים של אלוקים, אבל יש ציווי של אלוקים, תעשה X, ויש ציווי של אלוקים, תעשה מה שאוזי אומר לך. עכשיו מה שאוזי יגיד, זה מה שאלוקים אומר לעשות. כי אלוקים אמר שתעשה מה שאוזי אמר. אבל זה בעצם לא ציווי ישיר, וזה חלוקה נכונה. זה דרבנן וזה דאורייתא, והחלוקה הזאת תמיד תהיה כזאת, ויהיה לה משמעויות מרחיקות לכת, כי זה עוזי אמר. אבל עוזי אמר את זה בגלל שאלוקים אמר לי לשמוע לו. אז ישנו פסוק בתורה, פסוק מפורש, שאני צריך לשמוע לחכמים. מה שהזכרנו בשבוע שעבר, ולזה התכוונתי שלא היית, שהחכמים לא קבעו את חג החנוכה מיד בשנה הראשונה אחרי שהראה הנס. זאת אומרת, היה חנוכה הראשון עם הנס, הם לא מיד קבעו את הנס. שנה הבאה, בתאריך הזה, חג. לא. הם המתינו עד שנה הבאה, ואז כשנכנסו ימי חנוכה, אז הם קבעו אותם לדורות. הגמרא שואלת למה? הגמרא עונה, מכיוון שבאמת לא נצטווינו. מה זה נקרא חג בעברית? חג מלשון מחוגה. חוזר על עצמו כמו עיגול. זה לא סתם מעגל השנה, אלא זה משהו הרבה יותר עמוק. בכל חג ישנה הערה אלוקית, רוחנית, שיורדת על החג הזה. למשל, חג החירות בפסח. אז אותו אור אלוקי של חירות ששחרר אותנו מעבדים, מלהיות עבדים במצרים, האור הזה מאיר בחג הזה, ולכן אנחנו חוגגים אותו. זאת אומרת, לפי הרוחניות, המושג חג זה לא רק החג של המחוגה של השנה, אלא זה מחוגה פנימית עמוקה יותר. זה זמן כזה שמאיר בו חירות בנפש. אז אותו דבר בחג החנוכה מאיר אור בנפש, אבל החכמים לא היו בטוחים, כיוון שלא נצטווינו בתורה על החג הזה, אז הם היו זהירים, הם לא קבעו ככה חג, כי בא להם, הם המתינו לשנה הבאה, לתאריך הזה, והם בדקו בעולמות העליונים, בהמשך למה שלמדנו בשיעור, האם החג הזה חוזר על עצמו ההערה שהייתה שנה שעברה. כיוון שהם ראו שההערה של שנה שעברה עם הנס ופח השמן ונס המלחמה חזר על עצמו, אז הם תקנו אותו לדורות. הם הבינו שאלוקים רוצה מהם שהם יתקנו אותו לדורות. ואיפה אנחנו רואים את הנצחיות? אנחנו רואים את הנצחיות שמאז שהם תקנו אותו עד היום עושים אותו במסירות נפש. אבל זה לא מהתרי"ג מצוות. יש תרי"ג שנמסרו למשה בסיני, אין תפרש י"ד מצוות בגלל פורים וחנוכה שנוספו. לא. לעומת זאת, היו הרבה מאוד ניסים שהיו בימים שלהם, שאין להם זכר. אין, חנוכה יש לו זכר, והיו דברים נוספים שהראו, יש נקרא מגילת תענית, שמוזכרים שם תאריכים ומאורעות נוספים שהראו, אנחנו לא חוגגים אותם. למה אנחנו לא חוגגים אותם? בדיוק בגלל ההסבר הזה שאני אומר, מפני שלא קבעו אותם לדורות. אבל מה אכפת לך תרביץ עוד חג? מה אתה מפסיד מהעניין? בוא נסמל אותו במשהו, זכר לנושא הזה במשהו. איזה סמליות. חג ההודיה, נאכל תרנגולות הודו, משהו, כלום. לא משאירים שום דבר. למה? מפני שלא ראו שהאור חוזר שוב. אבל הכוח הזה ניתן להם. לחכמים האלה שהיו לפני התלמוד, ניתן להם הכוח לעשות את זה.